כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, אלפי בני אדם משתתפים בשעה זו במסע הלווייתו של מרן האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר אתמול בעיר חיפה. הלווייתו יצא מבית המדרש של החסידות בחיפה, ובשעה זו עושה את דרכה לבית המדרש בבני ברק. ראש הממשלה ויושב ראש ישראל ביתנו ישתפו פעולה בבחירות לוועדות למינויי השופטים והדיינים. זאת למרות היותו של ליברמן באופוזיציה, ואחרי מתח ששרר בין השניים בחודשים האחרונים, המשמעות, הימין יחזיק ברוב בוועדה החשובה של מינוי שופטים. גם הוועדה למינוי דיינים בראשותו של השר יובל שטייניץ החלה בהליך הרכבתה. ש"ס, יהדות התורה והבית היהודי הגיעו ככל הנראה להסכמה משותפת ביניהם על נציגות שוויונית בוועדה. מבוכה לקואליציה שמתקשה לתפקד עם 61 חברי כנסת. היום האופוזיציה הצליחה להעביר בקריאה טרומית את הצעת החוק של יש עתיד, הקובעת כי תיקי ההוצאה לפועל התנהלו בבתי משפט הסמוכים למקום מגורי החייבים. למרות שהקואליציה התנגדה, כאמור כל אחד היה חסר לקואליציה כדי לדחות את הצעת החוק הזו. וגם בירושלים סגת הספורטק ככל הנראה ממשיכה. לאחר שנעדר בהצבעה חבר מועצת עיריית ירושלים, הרב שלמה רוזנשטיין, פועל כדי להביא את הסוגיה להצבעה חוזרת. גורמים בש"ס אומרים היום כי הם לא ישתפו פעולה עם מהלך שמטרתו יחסי ציבור. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, אנחנו פותחים עם מסע הלווייתו של מרן כבוד קדושת האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול בשעה הזו בערך עלתה נשמתו התאורה בגנזי מרומים. היום הלוויה בהשתתפות אלפים מחסידיו בחיפה וקהל רב מבני העיר שבא להשתתף בהלוויה שיצאה מבית המדרש של החסידות בחיפה, ובשעה זו עושה את דרכה לבית המדרש בבני ברק. משם תצא בערך בשעה 21:00. אנחנו פונים אל כתבנו מני גרה. שלום מני.
שלום וברכה. אלפים רבים אכן השתתפו ברמת ויז'ניץ בחיפה במסע הלוויה שיצא בדיוק בשעה 5, זאת לאחר שקודם לכן בן האדמו"ר מצליח להגיע משדה התעופה, מנמל התעופה לחיפה, לאחר הנחיתה שעה בזמן הפטירה בחוץ לארץ בשוויץ, וממתינים למעשה להגעת הבן. לכן מועד הלוויה נקבע רק לשעה 5 אחר הצהריים, אבל הזמן הרב שהמתינו כאן ממועד הפטירה עד למועד הלוויה אפשר לצאת לדרך להלוויה מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת, מבחינת כך שכל העניינים הבטיחותיים התנהלו פשוט מאוד למופת במהלך הלוויה הזו, ואנחנו מדברים על זה כמובן.
מני?
האדמורים כמו אדמור מסלונים, אדמור מקרצ'נף, אדמור אמוג'יץ ואדמור מנדבורני חיפה השתתפו במסע הלוויה, ואחריהם צעדו כמובן כ-2,000-3,000 חסידים, לא רק חסידי סרט ויז'ניץ אלא גם תושבי החרדים של חיפה שהגיעו גם הם לחלוק כבוד לאדמור מסרט ויז'ניץ, שלמעשה הקים ואפשר את הקמת התשתית החרדית לציבור החרדי הרב שבא אחרי חסידי סרט ויז'ניץ גם כן להתגורר בחיפה. רחובות רבים נחסמו בכל סביבת המוסדות, בכל סביבת הקריה החסידית של סרט ויז'ניץ בחיפה. מסע הלוויה של הרגלית כברה דרך משמעותית עד לעלייה של המיטל, כיוון רכב של זקה, וכעת המיטל עושה את דרכה הכביש 2 לכיוון בני ברק. אגב, צפויה להגיע מוקדם יותר מהצפוי, כלומר הרבה לפני השעה 9, ואני עדיין לא קיבלתי עדכון. אני רוצה לקוות שאכן השעה של הלוויה היא כפי שנקבע מראש, השעה 9, גם אם המיטה תגיע מוקדם יותר. אבל נכון לעכשיו, לפחות על פי ההתקדמות כרגע, על פי איפה שמיקום הלוויה כבר אחרי מחלף אור עקיבא, מיקום כבר קרובה יחסית, מרחק של כ-40 דקות נסיעה לבני ברק, ייתכן שכבר סמוך לשעה 8 הרכב והמלווים הגיעו אל העיר. סביר להניח שימתינו גם לך כל האוטובוסים וכל שאר הרכבים הפרטיים שגם הם עושים את דרכם כמונו כעת מחיפה לבני ברק להשתתף במסע הלוויה מבית המדרש חזוני 31. גם בבני ברק לא צפויים לצאת הספדים, אלא לומר תהילים, לומר קדיש ולצאת מיידית למסע הלוויה לכל אורך רחוב חזוניש עד לפעתי בני ברק לבית העלמין זכון מאיר, שם בחלקת אדמורי ויז'ניץ התאמן האדמור בסמוך לאביו בעל המקור ברוך וסבו בעל אהבת ישראל.
בעצם הקבר האחרון בחלקת ויז'ניץ בבית החיים הזה. מני מילה אחת,
תיקון קטן, זה קבר האחרון בשורה הזו, יש עדיין עוד שני קברים שנותרו עדיין בחלקה הזו.
מני, מילה אחת על ההכתרה של בנו שכמובן ימשיך את דרכו.
אז זה מאוד מעניין, כפי שאנחנו רואים גם הסיפור הזה של ההספדים, שההקפדה בויז'ניץ זה לא להספיד בכלל בלוויה, ממש כלום, אפילו לא לעשות דברי התעוררות, כמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים שלא נושאים הספדים, כמו בימים של ראש חודש וכדומה, ממש כלום, כך גם בבני ברק, וכך גם עניין ההכתרה מתבצע למעשה לא בצורה של הכרזה פומבית וציבורית ואמירת מזל טוב, כמו שנהוג בקהילות אחרות, אלא באמצעות זה שזקני החסידים מגישים את הקוויטל, את אותו פתקה עם השמות, מזכירים את השמות בפני הבן, וזה יהיה הזכור, למעשה זה ההכתרה בפועל, בכך זקני החסידים הם אלו שמקבלים על עצמם את עול, את עולו של הבן, הבן היחיד, שהוא זה שצפוי החל מהערב לשאת בכתר האדמורות של חסידות צרפיז.
מני גרה, אתה משתתף לאורך כל היום הזה במסע הלוויה, בדרך גם לעיר בני ברק, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן בעניין הזה, אנחנו נשוב עם עדכונים ככל שנצטרך גם בהמשך המהדורה, ואנחנו מתפללים שזכותו הגדולה של קדושת מרן האדמו"ר מסרט ויז'ניץ תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ובמעבר אחד לענייני היום, עניינים של חולין, עניינים אחרים, אנחנו מצרפים אלינו לקו השידור את העיתונאי יצחק נחשוני ועורך הדין משה מורגנשטרן. שלום לשניכם.
שלום, ערב טוב.
אנחנו שומעים היום על
שלום, טוב,
סוג של דיל או הסכמה בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן באשר למינויים בתוך הוועדה למינוי שופטים, כדי להחזיק ברוב של אנשי ימין בוועדה, ובכך גם לסמן את השופטים שהוועדה הזו תבחר בעתיד. שאלה ראשונה לך, יצחק, בהיסטוריה אנחנו זוכרים ועדות ימניות יותר ופחות, אבל מסתבר שכל השופטים, גם הימניים ביותר, שהגיעו בסוף למערכת, לא כל כך סיפקו את הסחורה לימין. אם אני לוקח את אשר גרוניס ואני לוקח את אליקים רובינשטיין, שופטים מאוד מכובדים, שלא תמיד הם בהגדרה אנשי ימין. מה המשמעות של הדיל הזה?
המשמעות של הדיל הזה קודם היא פוליטית, לא רק לגבי שופטים, כי עצם העובדה שליברמן וראש הממשלה עושים דיל, יש לה משמעות כשלעצמה בלי קשר לשופטים, ונראה מריח משהו שמתפתח כאן, משום שגם בהצבעות היום, לפחות בהצבעה אחת על ברית הזוגיות, ליברמן הלך עם נתניהו. אבל המשמעות הזו שינסו עד כמה שיותר למנות שופטים שהם לרוחם של אנשי הימין, לרוחה של הממשלה, וזה לא מצליח בדרך כלל. זאת אומרת, זה כל כך מורכב, כי חלק מההצבעות של כל הנציגים האחרים הם הצבעות גם שהם לא פתוחות, הם הצבעות שהם חשאיות. ולמשל בקדנציה שעברה של הוועדה למינוי שופטים נבחרו שני נציגי אופוזיציה, ביניהם חבר הכנסת יצחק כהן, שלא היה מתוכנן להיבחר, ונבחר בבחירות החשאיות, כך שגם אם יש דיל מראש...
זה לא כל כך בשליטה, אתה אומר, זה כמו הבחירות לנשיאות.
נכון, זה הבטחה, כל אחד מבטיח לשני, אני אצביע למועמדים שלך, אתה תצביע למועמדים שלי. בסוף, לפחות בקדנציה הקודמת, משהו השתבש שם.
אולי בגלל שאותם שופטים שמונו כבר, אמרו אתמול לנתניהו, לא תוכל להיות גם שר וגם ראש ממשלה, והוא יודע שהוא צריך לשחרר מעליו את תיק החוץ, אז זה כבר גם מפשיר את היחסים עם ליברמן, אי אפשר לדעת. אני עובר אליך, עורך דין.
אני לא הייתי אומר שיש כבר השפעה על אותו דיון שאתמול, אבל ודאי שזה חלק מתוך האי צביעות רצון של הימין ממה שנעשה בבית המשפט העליון.
עורך הדין מורגנשטרן, אני רוצה לשאול אותך על כוחה של
הבא. אני בשבילך, אבי, רוצה להמשיך את הדברים שאיתך אמר, אולי בכיוון טיפה שונה. שלושה מנציגי הוועדה לבחירת שופטים הם שופטי בית המשפט העליון, בראשם נשיא או נשיאת בית המשפט העליון. הנוהג הוא ששופט עליון מתקבל בפה אחד, ובוודאי שלא הולכים כנגד נשיא בית המשפט העליון, כי למעשה הוא אמור להיות זה שעובד איתו. ומכיוון שנשיא בית המשפט העליון, אנחנו יודעים בעבר מי הם היו תמיד, ואנחנו יודעים אם שופטי בית המשפט העליון, אז זה די מובן למה הרצון להכניס שופט שהוא יותר ימני, או יותר לא מתאים להם. אני מזכיר את סיפור הפרופסור רות גביזון, שופטת פרופסור המשפטים ראויה ומוערכת בעלת שם עולמי, שבגלל שהנשיא בית המשפט העליון דאז ברק לא ראה עין בעין איתה את הדברים, פשוט עמד כחומה בצורה וסרב שהיא תהיה שופט עליונה, למרות רצונם של הפוליטיקאים.
אתה יודע שהנשיאה היום, אם אנחנו לוקחים את זה בעלה לפחות, הוא מאנשי הימין, מיועציו ומזכיריו של בגין לשעבר ועוד, ואין לזה השפעה, אין השפעה על הדברים האלה, למרות שהיא צריכה להיות מאוד מזוהה עם, לפחות לפי הבית, לפי המשפחה. אריאנה אור הוא בעלה שהיה באמת מזכיר הממשלה גם בתקופתו של בגין.
אוקיי, אני שומע את הדברים, אני רוצה לשאול אותך עורך דין מורגנשטיין, רק שאלה להרבה מאוד מאזינים שלא כל כך מונחים בפרטים. אותה ועדה משמעותית של מינוי שופטים, יש גם ועדה למינוי דיינים, נדבר עליה עוד מעט, תמיד יוצרת גם הרבה מאוד פוליטיקה, דילים פוליטיים. האם בהיסטוריה המשפטית אתה יכול לומר לנו שהייתה משמעות מעשית בסוף על הליכי החקיקה, השפיטה במערכת ישראל, במערכת המשפט בישראל, בעקבות הדילים הפוליטיים שנעשו מאחורי הקלעים בוועדה לבחירת שופטים?
ברור שהייתה חקיקה, לא, אבל שפיטה, ולמעשה היום הגישה היא שהשפיטה היא מעבר לחקיקה. אנחנו רואים אתמול את השופט מלצר מפרש את החוק בצורה מסוימת ש...
לא, יש הרבה מאוד חוקים שמחוקקים בעקבות...
חוקים שבוטלו על ידי בית המשפט העליון כי הם לא התאים לאג'נדה שלו, וכולי, חוק טל, והחוק שנוגע לכולנו, שבית המשפט העליון ביטל אותו, ועוד כהנה וכהנה.
הוא לא ביטל אותו, הוא לא ביטל אותו, הוא לא המשיך אותו.
לא המשיך אותו.
הוא לא אישר להאריך אותו פעם נוספת.
הוא מעולם לא ביטל חוק, הוא לא המשיך חוק.
לא, כשאני מדבר על חקיקה, אני מתכוון לחוקים שחוקקו בעקבות החלטה שהתקבלה בבית המשפט, אז הכנסת מיהרה לחוקק חוקים ברוח דברי השופטים.
זה יכול להיות עכשיו לגבי ליצמן, זה יכול מאוד להיות...
לא, אבל ישנם גם חוקים שבוטלו. הנושא של העובדים הזרים, בתי הסוהר שעשו להם זה בוטל, מתקן חולות וכדומה. יש בעבר, אין הרבה חוקים שבוטלו, בית המשפט העליון, הנשיא ברק, התווה את הדרך על פי חוקי היסוד, שבוטלו מספר חוקים בעבר, ויש חוקים שבאמת, כמו חוק טל, שלא הוא ערך ולכן דה פקטו בוטל. וברור שאותם דילים פוליטיים, נגדיר את זה ככה, בוועדה לבחירת שופטים, שמאוד מאוד נשלטה בעבר, תמיד אמרו על הקליקה שאין ספק שבבית המשפט העליון ההצבעה היא ממרץ ושמאלה ולא משהו אחר, ודאי שהיא משפיעה על היום-יום על כולנו, בסופו של דבר, על חוקים וגם בנושאי דת ומדינה, שזה נושאים שבהם אנחנו באופן קטגורי, שמעתי הבוקר את חבר הכנסת גפני מדבר, שהוא לא מעיז להגיע לבד לבגץ, כי הוא יודע מראש מה תהיה התוצאה. אנחנו ודאי מושפעים מזה ביום.
אוקיי, נעבור לוועדה למינוי דיינים, יצחק נחשוני, אז זה נכון הדיל הזה בין ש"ס, יהדות התורה והבית היהודי על חלוקה שוויונית בתוך הוועדה, על הסכמות?
קודם כל, הוא לא יכול להיות נכון, כי יש כרגע חסרים 25 דיינים, וזה לא מתחלק בשלושה, עד כמה שאני יודע. זאת אומרת, בכל מקרה יהיה צריך להיות אחד שהוא
יהיה מוסכם. לא, יכול להיות שיש מועמדים מוסכמים.
לא, אבל שוב, אני אומר על פי העבר. זה נכון שיש הסכמה לחלוקה שוויונית, כמו שאמרתם, במספר. אין הסכמה לגבי השמות, היו בעבר, לפני הבחירות האחרונות, היו 16 שמות מוסכמים. הבית היהודי מאוד לוחץ שהדבר הזה יימשך גם עכשיו, משום שהוא פוחד שהוא לא יקבל את אותם דברים שהוא קיבל בעבר, בגלל שהוא איבד בעצם את, לא את כוחו רק, אלא גם את העמדות שלו בתוך המשרדים שמשפיעים, וגם את הוועדה למינוי דיינים, את רשות הוועדה, שהיה צריכה להיות אצל שרת המשפטים, זה עבר לשר שטייניץ, הוא פוחד, ולכן הוא מציע שה-16 לפחות, יהיו אותם 16 שסוכם כן. עליהם.
יש הזכור אגב בעניין הזה יצחק בהסכמים הקואליציוניים, אנחנו יודעים לומר שכבר סוכמו
כן,
דברים?
אנחנו יודעים, כן. אנחנו יודעים שהנציג הקואליציה יהיה איש יהדות התורה, ואפילו שמית מדובר באייכלר, בחבר הכנסת אייכלר, יש על זה אי הסכמה בתוך יהדות התורה, אחרי שאייכלר קיבל את הוועדה לפניות הציבור, יש מי שמערר ואומר שעכשיו לא מגיע לו.
אוקיי, אבל הכיסא שייך ליהדות התורה.
יהדות התורה, שרים, מדובר כרגע על שניים עם תוספת אחת, בהחלט ייתכן שאם ליצמן יהיה שר, גם הוא יקבל, כרגע מדובר על אחד לשס ואחד לליכוד, אופוזיציה אחת, קואליציה אחת, הוועדה, ועדת עורכי הדין, שיש לה שניים שכבר נבחרו, ויש את שני הרבנים הראשיים.
ברור, כן, אמרנו נציגי עורכי הדין, חברי הכנסת, שרים.
ושוב, ועוד נקודה אחת נוספת, שגם הרבנים הראשיים לא מסכימים לאותם שהוחלט עליהם, משום ששם שרת המשפטים לבני פסלה את קרובי משפחה בדרג שני ולא ראשון גם, והרבנים הראשיים מערערים על הדבר הזה וחושבים שצריך להכניס לרשימה.
ואותה ועדה כבר התכנסה באירוע דרמטי בזמן שהיא מכונסת בירושלים, נכנס מישהו לוועדה ואמר, השרה, יושבת ראש הוועדה, התפטרה הרגע מתפקידה, פוטרה
נכון,
מתפקידה.
נכון, זה היה באותו יום שהיו צריכים למנות את השישה.
לא, כבר ישבו בחדר
נכון,
הוועדה.
היא הסתובבה ורחבה בחזרה, ולא כן. הייתה שרת משפטים שבעצם תמנה את הדיין.
אכן, אוקיי. אני רוצה לצרף אל השיחה את עורכת הדין שושנה גלס, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, גם היית חברה בוועדה למינוי דיינים, היום בוועדה למינוי שופטים, אנחנו מדברים על נציגת לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב והמרכז.
נכון.
ונאמר שאת מזוהה, איך נאמר, איך נגדיר את זה, עם דעתם של גדולי התורה, של גדולי נכון. ישראל, של נכון. הציבור החרדי. איך הדילים הללו, כשאנחנו מדברים עליהם ושומעים עליהם, הסכמים קואליציוניים וכולי, משפיעים בסוף על עבודתם של הוועדות, גם שופטים וגם דיינים? איך זה משפיע בפנים?
בוועדה שאני שימשתי, אני לא ראיתי שהיו שם דילים, הועלו שמות, מאחר ואני עצמי הופעתי הרבה מאוד בבתי הדין הרבניים, הכרתי כמעט את כל הדיינים. אז כשעלה שם של דיין, אז היה דיון לגופו של עניין. ישב בוועדה איתי הרב לאו, ישבו אנשים מאוד מאוד מכובדים, כמובן שכאשר עלה איזשהו שם של מישהו, אני תמיד, כדי לקבל אינפורמציה מדויקת, פניתי תמיד לרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, והתייעצתי אותו ושמעתי ממנו לגבי אישיותו של אדם זה או אחר. אני לא זוכרת שהיו דילים, אני זוכרת שדיברנו, האנשים שעולו, שהוצגו, דיברנו לגופו של עניין, האם הם מתאימים, האם הם יכולים לעלות לבית הדין הרבני הגדול, או להתמנות לבית הדין האזורי, זה מה שהיה אז בתקופתי.
כלומר, את מציגה זווית מקצועית לחלוטין, אין השפעה על דברים חיצוניים נקרא לזה.
לא נכנסתי לדברים החיצוניים האלה. אני פשוט, כאחד שהופיעה בהרבה מאוד בתי הדין הרבניים והכרתי את המערכת, הייתי מודעת פחות או יותר, הכרתי הרבה מאוד דיינים וידעתי במה מדובר, ככה שהדברים לא היו נזרים.
האם את יודעת, עורכת הדין גלס, לספר לנו על דעתם של גדולי ישראל בסוגיה של מינוי שופט חרדי?
למינוי שופט חרדי. אני יודעת למשל שהיה דיין מעולה שמאוד הערכתי אותו, הרב דייחובסקי, שהיה גם בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב, וגם שהיה בבית הדין הרבני הגדול, אחד הדיינים הטובים ביותר שהיו לנו. אני זוכרת, אני יודעת שבזמנו ברק הציע לו להתמנות כשופט עליון, ולמיטב ידיעתי, על פי אינפורמציה שקיבלתי, הוא התייעץ עם הרב אלישיב, זכרונו לברכה, וידוע לי בסופו של דבר יחליט לא, לא, לא לקבל את המינוי הזה.
הפרטים מדויקים.
סליחה?
הפרטים מדויקים.
כן, זה באשר אולי לשופט עליון, שהגדרה מאוד שונה משופט במחוזי או בית המשפט השלום, האם אותה הכרזה או אמירה של גדולי הדור בעניין הזה, היא בכלל על השתתפות של אדם שומר מצוות במערכת משפטית שאינה על פי ההלכה, או ששופט בית משפט עליון, שזו באמת סמכות כמו שר בממשלה נקרא לזה, ביהדות התורה להבדיל, שם אומרים גדולי התורה, לא, אבל שופט בית משפט מחוזי שמתעסק בעניינים מנהליים ובכל מיני דברים פליליים, אולי שם הדין שונה.
יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד שופטים, יש, לא הרבה, יש מספר די מרשים של שופטים דתיים, אפילו חרדים, שממלאים את תפקידם בצורה הטובה ביותר, כשהם מצטטים, מביאים מובאות מחזל ומהגמרה, וזה דווקא ככה נותן גיוון מאוד מאוד חשוב וחיוני לנושא הזה. אני דווקא חושבת ששופטים חרדים במערכת שלנו יכולים רק להועיל.
מעניין מאוד, עורך דין משה מורגנשטרן, אתה...
אני קודם כל, בעבר היה שופט חרדי, קיסטר, השופט חרדי בית המשפט העליון דווקא היה, ואני לא מדבר על קום המדינה.
לא רק קיסטר, גם כהן היה שופט חרדי.
לא, כהן לא היה בדיוק חרדי, כהן היה מבית חרדי.
אבל כל פסקי הדין שלו...
קיסטר היה חרדי לכל דבר ועניין, וילדיו הם חרדים, ואני שוב, לא מדבר על קום המדינה.
כהן היה שומר תורה מצוות, אבל לא היה חרדי.
על כל פנים, אתה קורא את פסקי הדין שלו...
היה אחיו של חבר הכנסת קלמן כהן.
אם אתה קורא את פסקי הדין של השופט כהן, אתה מבין שהוא היה תלמיד חכם.
נכון.
כן, תלמידי חכמים היו רבים. השופט אלון, שאתה קורא את פסקי הדין שלו בעליון...
נכון, השופט אלון...
כולם מלאים במשהו...
וחיים כהן, חיים כהן. וחיים כהן, פסקי הדין שלו, זה הכל...
חיים כהן זה משהו אחר לגמרי.
כן, אבל אני מדברת על פסקי הדין. פסקי הדין של חיים כהן זה פשוט ממש מרנין, מרנין. אתה קורא את פסקי הדין,
אבל לתורת חייו.
בדיוק, זה דבר שהיה טבוע בו, הוא מביא פתרונות מחזל, ומה שמהגמרה, המון ציטוט מהגמרה, ככה שזה מעשיר בצורה אדירה, וזה פוקח עיניים לאדם שאין לו מושג בכלום.
כן, אוקיי, אנחנו מדברים על שופטים מבתים חרדים, אז יש הרבה מאוד כאלה ששנו ופרשו, עם השופט חשין והשופט...
זה נכון.
וינוגרד.
נכון.
כן, עוד שמות כאלו. מעניין מאוד הסוגיה הזו, ההבדל בין בית המשפט העליון לבתי משפט בדרגות נמוכות יותר, באשר להתייחסותם של גדולי התורה לעניין הזה. עוד שאלה אחת, עורך הדין גלס, אנחנו...
אני רק רוצה להעיר הערה.
בבקשה.
בהופעות הרבות שיש לי בבתי משפט, אני מחייבת לומר, כשאני מופיעה בפני יהודי חרדי, אני ממש מרגישה, אני חשה את ההבדל התהומי, בין ההופעה באולם אחר לבין ההופעה באולם הזה. אתה רואה שהשקפת עולמו משפיעה בצורה מדהימה, הן למזג השיפוטי, הן לגבי הראייה של הדברים, הרבה מאוד דברים חיוביים.
אני מצטרף לחלוטין, היחס לנאשם בפלילים, או היחס לנקבה...
אני מדברת על האזרחי, אני לא עוסקת בפלילים, אני מדברת גם בתחום האזרחי.
אז אני כן עוסקת בפלילים, ואתה בהחלט רואה את הדברים האלה בצורה אחרת לגמרי, את העובדה שיושב לך יהודים מולך, שהוא יראה שמיים, ואיך הוא מתייחס, וזה שוב, אנחנו לא מדברים לפי ההלכה, אף אחד מאיתנו לא ראה ופוסק, אבל אין ספק שמבחינה מהותית, שופטים חרדים יהיו ברכה למערכת
המשפט.
אוקיי, אז דיברנו על ההשלכות הפוליטיות, אם בכלל יש נגיעות פוליטיות בוועדה, את אומרת שהכל מקצועי ו...
על כל פנים, בתקופה שלי, אני לא יודעת היום, חלפו כמה שנים טובות מאז, אז יכול להיות שהיום הדברים קצת שונים, עם שרת המשפטים שהייתה לאחרונה, אני הבנתי שהיו דברים אחרים לגמרי ממה שאני יודעת.
שאלה אחרונה שאני רוצה אולי התייחסות של שלושתכם, אנחנו שומעים ביקורת בתקופה האחרונה בכלל על כל ענייני הדת במדינה, הרבנות הראשית, הכשרות, הגיור, כל מיני גורמים וארגונים שונים באים ואומרים שצריך יותר להאיר פנים, להכיר פנים, ליהדות קצת יותר מתונה ואחרת. אני לא מתייחס לגופם של דברים, אני שואל אתכם, ואני אשמח גם שאת תעני, עורכת הדין שושנה גלס, האם באמת עכשיו בוועדות הללו, ועדה למינוי דיינים, צריכים לקחת בחשבון גם את הארגונים הללו שנושפים כל הזמן בעורף, ולחשוב איזה דיינים ממנים הפעם?
לדעתי זאת היא סכנה גדולה מאוד להכניס כל מיני רפורמים למיניהם וכל מיני... זה סכנה מאוד גדולה ליהדות. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על ציפור נפשנו. צריך להיות דרוכים בנושא הזה. כל הנושא הזה של הרבנות ו... ולא להמעיט מכוחה, אלא להגביר את כוחה, נהפוך הוא.
כמה זה רציני או לא, אני יכול להגיד לך מהעובדה שעורכת הדין גלס הייתה חברת ועדת המינוי דיינים. היום מדובר על ארבע נשים, כאילו יש התנגדות בוועדה למינוי נשים לוועדה הזאת, והיא הייתה האישה הראשונה, כמה שאני יודע, והחרדית. נכון. והייתה חרדית. איש לא נכון. מדבר על זה, ואיש לא אומר את זה. אז החרדים היו הראשונים שהיה להם שם נציגה, ובאים ואומרים שהם מתנגדים שתהיה בוועדה הזאת, ולכן שמים עכשיו ארבע, והמודד הוא אחר. אני מכיר חלק גדול, אני מניח שגם הגברת גלס מכירה, וגם עורך הדין מורגנשטרן, אני מכיר חלק גדול מהדיינים החדשים הצעירים, שממלאים היום את בתי הדין. הם מאירים פנים, הם אנשים משכמם ומעלה. איש לא יכול להגיד עליהם שום דבר רע, הם לא כפי שמתארים. זה אנשים שמתוך החברה ומכירים, מכירים טוב מאוד את החברה הישראלית.
אני מסכים על כל מילה.
והם רוצים לעזור, והם איש אחד, אף אחד מהם לא מעוניין, כמו שמציגים אותנו, שתישאר עגונה במדינת ישראל.
כן, ברור, בסוף צריך לזכור שהמסע, הדלגיטימציה שנעשה לרבנות ולרבנים, נועד כדי ליצור לובי וליצור איזושהי אווירה להקמת מערכות אלטרנטיביות לרבנות ולבתי הדין, וכדי שיום אחד יהיה רוב להקמת הגופים הללו, מעכשיו נוצרת אווירה ועושים מסע יחצי ציבור ממומן בהרבה מאוד כסף, כדי לעשות דלגיטימציה גם לדיינים וגם לרבנים, בזמן שההפך הוא הנכון. עורך הדין מורגנשטרן, שאלה אחרונה, התייחסות שלך. דיברנו מקודם על שופטים שומרי מצוות. תגיד, חבר בוועדה למינוי שופטים, שהוא חרדי, והוא ימנה שופט שמחר יחוקק, או סליחה, יקבע באחד מפסקי דין, שמותר להכיל תחבורה ציבורית בשבת. האם זה בסדר?
א', זה לא בסדר, ב', אני מניח שלא יקבע את זה. יש הרבה מאוד חוקים שאתה יכול לפרש אותם איך שאתה רוצה. אני רק מזכיר את הפרשנות שנתנו בבית המשפט בירושלים, נדמה לי זה היה, לנושא של לאכול חמץ בפומבי, שקבעו שלאכול בתוך חנות זה לא בפומבי. ואין ספק שזה פרשנות מאולצת שנועדה לאפשר אכילת חמץ או מכירת חמץ במרחב הציבורי, בניגוד לרצון החוק או לשון החוק. הנושאים האלה, החוק קובע שאין תחבורה ציבורית בשבת. ככל בעתיד ירצו לשנות את זה על ידי, לטעמי, עיוות הפסיקה. אין לי ספק שיהודי חרדי שישב שם ידאג שזה לא יקרה. ואולי בגלל זה, שוב, אני באמת, אני קטונתי, אני לא רע ולא פוסק, אבל אולי בגלל זה, דווקא בשביל העיוות חוקים שעושים בהרבה מקרים נגד הדת, כדאי וחשוב שישבו שופטים חרדים, שיתנו את המבט הנכון לדברים האלה.
כן, אבל אם יושב חבר כנסת חרדי וממנה שופט פלוני אלמוני, ואותו פלוני אלמוני מחר מחוקק חוק נגד התורה מדאורייתא, נקרא לזה, הוא שותף, זה שמינה אותו, הוא הצביע בעדו, הוא כתב את השם שלו על הפתק.
ואם יושב מחוקק, יושב חרדי בכנסת ומצביע בדברים שבסופו של דבר גורמים, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק עבר בהסכמת החברי כנסת החרדים, ואחרי זה בית המשפט פירש את זה במקומות שמן חרשמי, מי בכלל חשב שילך לכיוון הזה. אני לא חושב שאפשר להאשים חק חרדי או נציג חרדי בוועדה לבחירת שופטים, בכך שאם בסופו של דבר שופט יפעל בניגוד להלכה, אני לא חושב שאפשר להתגולל על כך, על זה שבחר בו.
אוקיי,
אני סוגיות. אני חושב שכל רב היה אומר שצריך להציל את מה שאפשר להציל, ועצם העובדה שממנים אותו, הוא בוודאי חבר הכנסת החרדי, יציל את מה שניתן להציל.
זה הסוגיות המרתקות. הסוגיות המרתקות שנמצאות על התפר שבין ההכרה במדינה והשותפות בתוך המערכת השלטונית לבין הרצון לשמור על ההלכה כפי שהיא, מבלי לתת לרוחות זרות להפריע ולתעתע. אני מודה לשלושתכם, העיתונאי יצחק נחשוני, עורך הדין משה מורגנשטרן ועורכת הדין שושנה גלס, תודה רבה.
שלום,
אנחנו נצא להפסקה של פרסומת ונשוב מיד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי נמרן.
עכשיו מיני דרמה שהתרחשה בכנסת, האופוזיציה הצליחה בכל אחד לגבור על הקואליציה, ככה בהפתעה, בלי לתכנן, אבל זה קרה. שלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי.
למה להגיד בלי לתכנן?
מה, אם היה מגיע עוד חבר קואליציה, זה לא היה מצליח.
זה לא משנה את זה שזה תכנן היטב. כן, סליחה, הפרעתי לך להציג אותי, שתידעו עם מי אתה מדבר.
יודעים, יודעים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, כבר שומעים את הטון, יודעים עם מי מדובר. יושבת ראש סיעת המחנה הציוני, תגידי...
אהלן, אבי.
אהלן. כשאנחנו מדברים...
אז תוכנן, רק להגיד את באמת שתוכנן לגמרי. תראה, זה לא טריוויאלי לכל אופוזיציה לנצח, אפילו כשהפער בין הקואליציה לאופוזיציה הוא רק שני קולות. משום שבאמת יש משמעת קואליציונית, אני מזכירה שבקואליציות של נתניהו מאז 2009 לא הפסידו אף הצבעה, זאת ההצבעה הראשונה. זאת אומרת, יש להם מיומנות לגייס את הקואליציה שלהם למשמעת מאוד חזקה.
אז איך תכננתם את זה?
אנחנו נערכנו, אני התחלתי כבר מאתמול לדבר עם ראשי הסיעות האחרות באופוזיציה. מצאנו את הצעת החוק הזאת שהיא בעיניי מאוד חשובה אגב, זה בסוף הרי על תכנים. הצעת חוק של חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד עושה תיקון בחוק הוצאה לפועל, דבר שאני מתעסקת בו הרבה מאוד, וזה עובד לטובת באמת ציבור מוחלש בעיקר. והחלטנו פשוט להתארגן על זה. כל האופוזיציה אישרה כך.
רק נאמר למאזינים שהחוק עד היום היה, שאם אדם חייב כסף למאן דהוא והוצאה לפועל טובעת אותו, והוא צריך להגיע לבית המשפט, אז הוא גר בדימונה, והתובע גר בחיפה, אז אותו אדם מוחלש וחלש, נוסע מדימונה עד חיפה כדי לעמוד מול השופט ולהסביר לו שאין לו איך לשלם. הצעת החוק הזו מחייבת את החייבים, סליחה, את התובעים, להתנהל בבתי המשפט הקרובים למקום מגוריהם של החייבים.
נכון, שזה בדרך כלל אגב בית המשפט שבו הוצא פסק הדין, שזה הדבר שבעצם אנחנו טובות וטובים. בסדר, באמת אני חושבת שזאת הצעת חוק חשובה, ואני באמת ובאמת לא מבינה גם למה הממשלה מראש לא תמכה בה. היא לא, אין לה עלויות לאוצר המדינה או משהו כזה. זה באמת הצעת חוק מאוד
צודקת. נשמע סוציאלי, חברתי לחלוטין.
נכון. והאופוזיציה פשוט התארגנה כמו שצריך, והייתה מאוד נחושה, ובאמת קצת, אתה יודע, הקפדנו לא להתיישב יותר מדי מוקדם בשביל שלשימו לב שזה, וככה.
ישראל ביתנו באופוזיציה...
אבל אני אומר, רוצה להגיד עוד משהו. ברשותך, כן. זה בא בהמשך לזה שביום שני שעבר אנחנו הצלחנו למנוע מנתניהו להביא את ההצבעה על העברת הסמכויות של הגז, וביום שני, בלילה האחרון, כאילו ביום שני האחרון בלילה, זה ממש עבר על הקסקס עם ההופעה של יובל שטייניץ ברגע האחרון בנעלי בית, ככה שאופוזיציה עובדת.
האופוזיציה עובדת, כן, זה לא חוכמה שיש לכם 59 חברים. תגידי...
זה מאוד חוכמה, כמו שאמרתי לך, פער של שניים נראה לך קטן, אבל הוא בכל זאת משמעותי.
דורש עבודה קשה.
זה בכל זאת פער לטובה, ולא טריוויאלי להצליח להתגבר עליו.
ישראל ביתנו באופוזיציה או בקואליציה? מה נסגר שם?
עושה רושם שישראל ביתנו נהנית מכל העולמות, או לפחות מנסה ליהנות מכל העולמות, כן, איתה ויכולתה. שיתפו איתנו פעולה היום בדבר הזה, ושיתפו איתנו פעולה על התקציב, ושיתפו איתנו פעולה בעניין הגז, והיום עשו את ההסכם הזה עם נתניהו לעניין הוועדה למינוי שופטים. דבר שבעיניי הוא לא ראוי, ממש לא ראוי, אם אתה באופוזיציה, תהיה באופוזיציה. אבל אתה יודע, ליברמן...
כנראה שהאידיאולוגיה אולי... גוברת על השיקולים, אני אומר אולי האידיאולוגיה של נתניהו וליברמן, האידיאולוגיות השתלבו וזה קצת גובר על שיקולי אופוזיציה קואליציה.
אני חושבת שיש פה שילוב של, בוא נגיד, זה לא חף מאינטרסים, בוא, אתה מסכים איתי על התיאור הזה?
כן, בעיקר שתיק החוץ פנוי.
זה לא חף מאינטרסים, ברוך השם יש פה רווח לשני הצדדים.
מעניין מאוד, אגב, למה אתם לא מצליחים להתארגן כך על הצבעות משמעותיות יותר?
לא, אנחנו כן מצליחים להתארגן, ולכן אמרתי, על התקציב התארגנו, גם התארגנו, ובאמת הם נאלץ אריה דרעי לעמוד על הדוכן ולמשוך זמן בתיאורים על איך מהייתים את השם מחלוף עד שהצליחו לגרד מהמיטה את יובל שטיינץ ולהביא אותו בכל הכוח. זה לא דבר מבוטל, וזאת הצבעה מאוד משמעותית, וגם הסיפור של הגז הוא דבר מאוד משמעותי, אבל למותר לציין שכשיש דברים מאוד גדולים, אז גם הקואליציה... ותמיד, וצריך לזכור שלממשלה יש שליטה בסדר היום. זאת אומרת, תמיד יש להם האפשרות...
ברגע שרואים שאין רוב, אז דוחים את ההצבעה.
בדיוק.
וזה בעצם הכלי שאין לאופוזיציה, גם להעלות חוקים וגם להוריד חוקים.
וגם למשוך זמן. זאת אומרת, אנחנו, לאופוזיציה יש יכולת לעשות פיליבסטר, אבל בחוקים מאוד קשיחים, יש חוקים מאוד ברורים, כמה זמן מותר לדבר בהתנגדות לחוק, כמה זמן מותר לדבר בהסתייגות וכו'. ועוד שלנציגי ונציגות הממשלה, כשהם עולים לענות, להשיב, אין להם גבול, הם יכולים לעמוד שם עד שבאמת אוספים מספיק קולות, למשל.
כן, אלו כלי הקואליציה. שאלה אחת מעניינת, אם יש חוקים שהקואליציה מעלה לסדר היום, שאת חיה איתם בסדר, שאת תומכת.
אנחנו תומכים לחלוטין, יש אפילו היום חוקים שהצבענו באדם, גם ביום שני האחרון היו חוקים שהצבענו באדם. אנחנו בעד, בוא, אני השליחות שלי היא לעשות חברה יותר טובה במדינת ישראל, לעשות לאזרחי ואזרחיות ישראל חיים יותר טובים, יותר בטוחים, יותר שקטים, יותר בטוחים גם ביטחון לאומי וגם ביטחון כלכלי, תעסוקתי. אז אם מביאים דברים טובים שאני אתנגד אליהם, חלילה. הבעיה היא שהממשלה הזאת ונתניהו לאורך ממשלתיו האחרונות מביא בעיקר דברים לא טובים ומעט דברים טובים.
מעניין מאוד, ועוד הסגה של ועדה למינוי שופטים לפנינו, גם ועדה למינוי דיינים, ימים יגידו איך הסיפורים הללו הסתיימו, כאשר הקואליציה היא רק 61, ואנחנו שומעים על דילים, בהחלט סיפור מעניין. חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה.
תודה רבה, אבי. ביי ביי.
פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בעקבות גם ההצבעה היום שהאופוזיציה הצליחה להפתיע ולהעביר בקריאת רומית הצעת חוק, ובכל יום אנחנו רואים את הקרקס הזה שמתנהל בכנסת, בלילה של התקציב ובשבוע שעבר. עכשיו אנחנו חושבים על דיל בין ישראל ביתנו בכלל שנמצאת באופוזיציה לבין ראש הממשלה. עד כמה השלטון שלנו יציב? עד כמה מערכת הבחירות בכלל, שיטת הבחירות, שיטת הממשל, עד כמה הסיפור הזה אכן מוכיח את עצמו גם בשנת 2015, בעידן הזה שאין ממש ימין ושמאל ומפלגות מרכז ודילים מאחורי הקלעים? שניים איתנו לקו, הפרופסור אשר כהן, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום לפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו. ערב טוב, יעקב.
ערב טוב, אבי.
יעקב, אני אפתח דווקא איתך. אנחנו זוכרים ממשלות צרות, זה לא דבר חדש, אבל תראה מה קורה כאן. דילים בין קואליציה לאופוזיציה, סופרים קולות, מושכים הצבעות עד חמש בבוקר, כך מתנהלת מדינה? זה עונה על הצרכים של רוב אזרחי המדינה?
תראה, בעיקרון ככה לא מתנהלת מדינה וככה לא צריכה להתנהל מדינה, אבל זו השיטה הפוליטית שמדינת ישראל מצויה בתוכה, ודווקא מתוך זה אבי הייתי למד על משהו אחד. לנתניהו, לראש הממשלה, הייתה חגורה הרבה מאוד שנים, חגורה פוליטית מאוד חזקה שהתרופפה. היו לו את אלקין ואת יריב לוין בכנסת, היו לו יועצים פוליטיים בתוך לשכתו. נתניהו בתקופה האחרונה מגיע להישגים פנומנליים בתחום הפוליטי, הוא מנצח את הבחירות עם 30 מנדטים, תוך כדי עשיית בליץ תקשורתי אדיר שמביא לו את הניצחון, הוא מנצח את מרכז הליכוד תוך עשיית בליץ טלפוני אדיר לחברי המרכז, אבל, וזה אבל מאוד גדול, נתניהו חסר היום את האנשים הפוליטיים שידעו לעשות ולהוריד את הכוח שיש לו למטה. אני לא רואה את הממשלה הזו נופלת.
כלומר, 30 המנדטים לא ממש עוזרים לו בסוף בפועל, בשטח.
אתה יודע, צריך לתרגם אותם לכוח.
ואני רוצה לשאול את הפרופסור אשר כהן, פרופסור למדעי המדינה, יש שיטה אחרת על השולחן, או שכך נחיה כנראה פה עוד הרבה מאוד שנים?
אם בכל הדמוקרטיות הייתה איזושהי שיטה שהיא הייתה מוכחת כטובה יותר מאחרות וכל זה, סביר להניח שכל הדמוקרטיות היו הולכות את הכיוון הזה. אבל עובדתית אנחנו רואים בעולם, יש משטרים נשיאותיים, יש חצי נשיאותיים, יש פרלמנטרים עם שתי מפלגות, רוב הפרלמנטים באירופה...
כי כל מדינה צריכה להתאים לעצמה את מה שמתאים לה.
נכון, ולכן זה עניין של התאמה, לכן לא הייתי אומר לשנות את השיטה, כי הבעיה היא לא שם. צריך להבין דבר אחד, כל שיטה, לא משנה מה נביא הנה, מפעילים אותה אנשים. הרי ניסינו להביא פעם את את המרכיב האמריקאי המדהים הזה של בחירה ישירה, ואני זוכר את הוויכוח הגדול איך אנשי מדעי המדינה, חלק מאנשי מדעי המדינה אמרו, מה פירוש? ברור שכל הציבור גם ירוץ אחרי המועמד לראשות הממשלה וגם יצביע עבור המפלגה שלו. וככה בוחר את שני הפתקים, והוא ישראלי בתרבות מסוימת, וכל מה שהוא עשה זה הצביע למפלגות קטנות. אז אנחנו לא יודעים בתרבות פוליטית איך העסק יעבוד. לכן המחשבה ששיטה מסוימת היא, וזה לא הנקודה, הנקודה היא, אגב צריך להעביר עוד דבר. יש מחקרים על קואליציות קטנות של 51% בעולם. מתברכים לא פחות יציבות מקואליציות אחרות. לפחות בעולם זה עובד, כי העניין הוא עניין של תרבות פוליטית ולא של השיטה עצמה. ואנשים בדקו את זה על אירופה בהרבה קואליציות, וזה עבד. פה זה לא עובד, כי יש פה איזושהי תרבות פוליטית מסוימת. לזכור משהו גם לגבי ישראל. ממשלות של ממש 61, ממש שעומדות ככה ממש על החבר כנסת בודד, היו פה מעט יחסית, וזה תמיד היו תקופות מעבר כאלה שזה היה לקראת דעיכה. אנחנו לא יודעים איך זה יעבוד, אבל אני אומר, בפוליטיקה הישראלית, להגיד בגלל זה שוואו, הממשלה לא תמלא את ימיה ולא תסיים, לא הייתי ממהר. נכון שזה קשה? הממשלה נפלה בהצבעה מסוימת, היא עוד טיפול בהצבעות מסוימות, אי אפשר לתאם כל הזמן עד אחרון החקים שישבו באולם או לא ישבו באולם, אבל זה לא אומר שהממשלה או ה-61 האלה לא ימשיכו לאורך זמן. אין לנו שום הוכחה לזה.
מעניין מאוד הדברים הללו, ואולי שווה לשקול תיקונים, לא לשנות את השיטה ולא לבוא עם איזה הצהרות בומבסטיות, אלא תיקונים שאנחנו רואים בעקבות ניסיון השנים האחרונות, שאין מה לעשות, צריך לתקן אותם, כי ראש ממשלה גם מתקשה להרכיב קואליציות בשיטה הזו, גם הוא מצליח להביא 30 מנדטים, ואחר כך להתנהל ולחוקק חוקים ולנהל ממשלה, זה עסק כל כך מורכב ומסובך.
אנחנו מתקנים, אבל לא נכון. למשל, בוא ניקח את התיקון האחרון, וואו, כמה שנים דיברו, בוא נעלה את אחוז החסימה, הסחטנות תפחת וכל זה. אנשי מדעי המדינה שמכירים את המחקרים בעולם, יודעים שאין שום קשר בין העלאת אחוז החסימה לבין משילות. שום דבר. למשל, את בעיית המשילות ואת הסחיטה, מה שאנחנו קוראים, או את הבעיות של התפקוד, לא עושות בכלל מפלגות קטנות, לא אלה עם השניים-שלושה מנדטים שרצנו מהר לבטל אותם.
לא, זה תלוי בתוצאות, זה תלוי בתוצאות הבחירות.
עושות את זה מפלגות בינוניות.
כן, אבל זה תלוי בתוצאות הבחירות. אם הייתה עכשיו מפלגה של שלושה מנדטים, ולא היו ממעלים את אחוז החסימה, ונתניהו מצליח להרכיב קואליציה של 59, הרי ששלושת המנדטים הללו היו שווים כמו מפלגה של 40 מנדטים, הם כל מה שהם מבקשו הם יקבלו.
כן, אבל אם לא היינו מעלים את אחוז החסימה, באותה מידה הייתי אומר לך שיחד היו עוברים את אחוז החסימה הנמוך יותר, ואז היה 63-64 אולי לקואליציה, ואז המשחקים היו הרבה הרבה יותר קלים, הרי לקואליציה אפילו הנוכחי, תוסיף לעוד 2-3,
אני רוצה לשאול אותך, יעקב ברדוגו, ברמה הפוליטית, עד כמה ראשי ממשלה משתמשים במילה שינוי שיטת הממשל? הרי בנאום הראשון של נתניהו הוא אמר אנחנו נשנה את שיטת הממשל. גם בקדנציה הקודמת שהוא נבחר הוא אמר נשנה את שיטת הממשל. אביגדור ליברמן הולך על זה כבר 10 שנים ולא קורה שום דבר. זה רק לי כדי לפתות בו את האזרחים, או באמת מישהו כאן מאמין שצריך לעשות את זה?
לא, בהחלט מאמינים שצריך אפשר לעשות את זה, אבל אז מגיעה תוצאת הבחירות, ואז אתה רואה שאתה זקוק לשותפים קואליציוניים, והשותפים והפרטנרים שלך לא כל כך ספים, נגיד המפלגות הדתיות לא יסוסו אל תוך מה שנקרא שינוי שיטה שיפחית מכוחם גם בבחירות וגם לאחר הבחירות. בוא נגיד ככה, אנחנו לא רואים את שתי המפלגות הגדולות, או בעצם את הגושים הגדולים, נגיד יש עתיד, יחד עם ליברמן, יחד עם המחנה הציוני, חוברים לליכוד ועושים איזשהו שינוי שיטה, כי אם זה יפגע בהם, אז הליכוד יפגע בפרטנרים שלו, או המחנה הציוני יפגע בפרטנרים שלו. זה אמירות טובות, אבל אין כרגע שותפים שיכולים לעשות את זה, אלא אם כן תהיה תוצאה אחת גדולה של, בוא נגיד, המחנה,
אלא אם כן מפלגה אחת תביא 60 מנדטים, 61 מנדט,
או שיחררו שתי מפלגות גדולות. כן. נגידו, אנחנו מעבירים את זה על הפעם וחמתה.
היו ימים שהיה מערך והיה ליכוד, זה כבר רחוק רחוק מאחורינו. אני מודה לשניכם, הפרופסור אשר כהן והפרשן יעקב ברדוגו, ערב טוב לכם. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, אנחנו מודים לאסתי פלד העורכת הראשית ולאשר גרייבר וישי פופרובסקי של הביצוע הטכני. נשוב אחרי חדשות 8.
המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי הטכנאי, ואנחנו מלווים עדיין את מסע הלווייתו של מרן כבוד קדושת האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, מסע הלוויה שמגיע ממש בדקות הקרובות לעיר בני ברק. באופן רשמי צפוי לצאת מבית המדרש של החסידות בשעה 9 לבית החיים לחלקת ויז'ניץ ברחוב חזון איש בבני ברק. איתנו על קו הטלפון הרב הגאון רבי סיני מאיר פרנקל, שלום לכבוד הרב.
כן,
רבה כן. של יבניאל, כן, תלמיד חביב, חסיד של הרבי מסערט ויז'ניץ, אפשר
כן,
לומר.
כן, כ-50 שנה מאז שאדמור זכר צדיק קדוש יברכה, שקיבל את כהונת האדמורות בתשעים כבדלת, לאחר פטירת הבעל מקור ברור זכר צדיק יברכה. מאז אני בעצם, אדמור מלווה אותי, במשך למעלה מ-50 שנה, אותי ואת כל קהל חסידיו וכל קהל תלמידיו, כשאני זכיתי להתחנך בישיבה במוסדות סרט ויז'ניץ בחיפה, מאז היותי בגיל 7, כאשר הגענו לארץ, הוריי וכל משפחתי, ואז נכנסתי ללמוד בתלמוד תורה, ואחר כך בישיבה הקטנה ובישיבה הגדולה, ובהמשך הדרך, לאחר שהתחלתי לכהן כרבה של אביה לפני 40 שנה, אדמור מלווה אותי בביצה ובהדרכה. היינו כמו ההרגשה שלנו היא שאיבדנו אבא, לא רק רבה, אבא. זה בעצם כל תלמיד וחסיד וכל מי שיקרא את האדמור ראה בו כאבא של ממש. ההתייחסות שלו לכל אחד ואחד היה בבחינת בן יחיד, ולכן האבל הוא אבל יחיד אפילך. כל אחד שהכיר את האדמור בצהל מרגיש אבלות של ממש. אנחנו נוהגים מנהגי אבלות בתור רבו המובהק, כפי שמופיע בשולחן ערוך. ולכן הכאב והצער הוא גדול. עדיין אנחנו נמצאים באלם הגדול של הצער הכבד. עדיין קשה לנו להתרכז ולהתרגל ולהשלים שהרבי כבר לא איתנו. התחושה היא שקבע מאור הגדול. אם אפשר להגדיר את האישיות של הרבי, אז אין ספק, זה היה האור הגדול שהקרין אור של אהבה, אור של חיבה, אור מיוחד לכל אחד ואחד. וזה יוכלו להעיד כל אלה שהכירו אותו, וזה לא רק מצטמצם לקהל חסידיו ותלמידיו, אלא במשך כל כהונתו, שלמעלה מ-50 שנה, בתיש הקדוש שלו, בשולחן הקדוש שהוא היה עורך בליל שבת, או בכל הזדמנות אחרת, יכלת לראות את כל המגוון של עם ישראל. כמובן חסידים, תלמידים, דתיים, חילונים, מכל הסוגים שהיו באים לחסוד בצל כנפיו, וכך היית גם רואה כשהיו מגיעים אליו יום יום אנשים עם פתקאות, עם בקשות להתייעצות, והיית רואה בחדר שהמתינו להיכנס לחדרו, היית רואה את המגוון של עם ישראל, ללא יוצא מן הכלל. וכל אחד שהיה יוצא מחדרו, היית רואה את האור, את העידוד, את התמיכה, שהרבי נסך בכל אחד ואחד. לכן עדיין אנחנו, קשה לנו להצטמצם, ואנחנו עדיין בעיצום הצער והכאב של הסתלקות של הנר הגדול, הנר המערבי, המאור הגדול. אנחנו רק הוסיף ואומר שאנחנו רואים בתורה הקדושה כאשר אין הסתלק לבית עולמו, כתוב היפקו אותו כל בית ישראל, וחזל מדגישים כל בית ישראל, כי ארון הכהן דרכו היה אוהב שלום ורודף שלום ומקרבם לתורה, וזה היה דרכו של הרבה. הרבה במשך כל השנים הרדיר בנו והדריך אותנו כל פעם לחפש את השלום, לחפש את האמת, לחפש את היושר, ולהיות טוב בעיני אלוקים ואדם. זאת אומרת, יעידו על כך תושבי חיפה, ובכל מקום שתלמידיו נמצאים בכל הארץ ובכל העולם, שבכל מקום שהם נמצאים אתה יכול להפיין מיד שזה תלמיד של הרבה, שהוא סרט החוסית, מפני שראו את המנצ'לך קיץ, שבעצם שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, זה היה בעצם המסר, המוטו העיקרי שלו. כמובן שכל פעם דיבר על להתרחק ממחלוקת, להתרחק מלשון הרע. בעצם הוא התקין כל שבת פרשת בו לתני דיבור, כדי להחדיר את העניין של השמירה מדיבור של לשון הרע ונעלה. אז אין ספק שאנחנו כאבים כואבים, אנחנו מרגישים יתומים באבל יחיד, ואנחנו רק מקווים ומתפללים שכמו שהרבה דאג לכל אחד ואחד בחייו, אז גדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם, וגם למעלה בגזרי המרומים בוודאי וימליץ טוב על קהל חסידיו, בניו ותלמידיו, ועל כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאמר לצרותינו די, ונזכה בקרוב לגאולה השלמה.
אמן ואמן, יישר כוח על הדברים. כבוד הרב מאיר סיני פרנקל, שליטה רבה של יבניאל, תודה רבה לכבוד הרב. בשורות טובות. עכשיו אנחנו לעניין אחר, שלום לכתבנו בנצי לזרוביץ'. אוקיי, מני גרה איתנו?
כן.
שלום מני, מיד בנצי, מני, אני מבין שהעיר בני ברק כבר חסומה, גם אוטובוסים לא מצליחים להיכנס לעיר.
אכן, כבר מבחינת ההיערכות המשטרתית, בהחלט ההיערכות יוצא דופן. אני נמצא כבר במתחם בית הקברות, איכשהו הצלחנו להגיע לכאן, אבל בהחלט היה קשה, המשטרה כבר תוחמת את כל האזור, כמעט לא מאפשרת כניסה של אוטובוסים לבני ברק. המסע הלוויה למעשה כבר הגיע כן אל בני ברק, למרות שבאמצע הדרך המתינו קצת מעט להצטרפות שאר הרכבים ושאר האוטובוסים, בכדי שהם יצליחו להיכנס אל העיר. עדיין הכניסה לעיר אפשרית, כלומר יש אפשרות להיכנס אל העיר, אבל התנועה בתוך בני ברק, בטח באזור הזה שסמוך לסוף רחוב חזוניש ולאזור בית הקברות, התנועה פה קשה מאוד, וגם באזור של רחוב חזוניש ורבי עקיבא בהתחברות שם בסמוך לבית הכנסת של סרט ויז'ניץ ברחוב חזוני 30-31, שמשם מסע הלוויה יצא בשעה 9, ממתינים, כן בהחלט ימתינו לשעה 9, לשעה שנקבעה, בכדי שכל אלה שהיו בחיפה יספיקו ויצליחו להגיע אל הלוויה ולא יפסידו את זה. עמיתה כבר נמצאת כאמור בבני ברק, כאן ההיערכות, אם אנחנו יכולים לדבר על האוהל הזה של אדמו"רי ויז'ניץ, הורידו את כל החלונות ואת כל הדלתות שיש באוהל הזה, תחמו עם גדרות מסביב ממש במרחק כפי שכמה עשרות קברים מכל האזור, הכל תחום, והמשטרה עצמה היא זו שמאבטחת את המתחם הזה, כלומר לא חברות אבטחה, לא משטרה, לא לוקחת סיכונים, הביאה לכאן כוחות גדולים של שוטרים, ואני מדבר גם כוחות ביטחון נוספים,
אם זה מגן דוד אדום.
ממש, כן, כן, כן. זו לוויה שאני לא יודע, אנחנו לא יודעים לומר בשלב הזה כמה אלפי אנשים השתתפו בה, אבל לפחות מבחינת ההיערכות, נערכים בהחלט למצב שאפילו רבבות יהיו בהלוויה הזו.
מני, אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך לעדכונים נוספים, וגם אחר כך בשידור חי לאורך כל מסע הלוויה, בשעה 9, כאמור, תודה לך בשלב הזה. עכשיו בנצי לייזרוביץ' כתבנו, מה שלומך? באמצע אנחנו מדברים על חילולי שבת בחסות עיריית ירושלים, מופעים, להקות, החל מ... אנחנו מדברים על יום שישי עם כניסת השבת אל תוך הלילה, ליל שבת בירושלים בחסות העירייה, על מה מדובר?
לא, בוא נדייק, מדובר על יותר על השבת עצמה. עיריית ירושלים מתכננת בימים הבאים במשך 4-5 ימים אירועים ב... אחד המקומות המרכזיים במרכז העיר ירושלים, ברחוב הלל, כשלפי הודעת העירייה, האירועים יחלו בשבת עצמה, בסביבות השעה 7-7:30, בעיצומה של השבת.
כלומר, לא יום שישי ערב שבת, אלא לקראת מוצאי שבת.
נכון. כשחשוב לציין שגם אירועים שמתחילים בסביבות 7:30, חוץ מזה שזה עדיין שבת, כל ההיערכות הלוגיסטית.
ודאי, ברור, ברור.
אין ספק, מדובר בחילול שבת, כשהמופעים, שאר האירועים, יקרו במהלך ימי ראשון, שני, שלישי. אני ברגע שקיבלתי את ההודעה הזו מהעירייה, פניתי גם לאנשים של ראש העיר, קובי איזק, וגם ליושב ראש הקואליציה, יושב ראש דגל התורה בעיריית ירושלים, אליעזר הוברגר, על מנת להעמיד אותם לנושא הזה ולטפל בעניין ככל האפשר. ובעצם גם אני אישית פניתי גם לעיריית ירושלים לקבלת תגובה, ובעצם לאור פנייתנו החליטה העירייה לדחות את האירועים הללו ולקיים אותם רק לאחר צאת השבת, לא לפני השעה 9. אם כי אני לא בטוח שלא יהיו חילולי שבת שם מבחינת ההיערכות הלוגיסטית, אבל בכל אופן האירועים עצמם הבטיחו בעירייה שהם לא יהיו, לא יתחילו לפני השעה 9 לאחר צאת השבת.
יפה, קודם כל באמת פעולה מהירה וטובה, ושר כוח על הפעילות הזו בנצי, שבעקבות הפנייה הזו גם העירייה התעדכנה ושמה לב שהיא הולכת פה לחלל שבת. הרב רוחברגר, אתה איתנו?
כן, שלום וברוכה.
שלום וערב טוב. תגובתך בכלל, הייתה פה תוכנית, מישהו שם לב, ואחר כך עבדתם קשה לתקן אותה, אבל על פי התוכנית הראשונית, חילול שבת.
אני לא משוכנע שזה בדיוק. זה נכון, אני קיבלתי פנייה ראשונית מהכתב שלכם, מיד לאחר שקיבלתי את הפנייה ממנו, את ההודעה ואת כל הפרטים, אחרי שביררתי אותם ושראיתי את הפרטים האלה. אני פניתי לשלל גורמים בעירייה, והתשובה שקיבלתי באופן די מהיר, זה שהנושא מוכר ומטופל, כנראה בעקבות הפנייה של הכתב ישר לדוברות או לכאן שהוא פנה. ומה שנאמר לי זה שרק היה טעות בהודעה, אבל לא בתוכנית עצמה. זאת אומרת, התוכנית עצמה לא הייתה שיהיה חילולי שבת, אלא רק בהודעה שיצאה מהעירייה, היא יצאה לא נכונה, וגם זה תוקן. כך או כך, לא משנה, בסופו של יום, אני מקווה שחילול שבת נמנע, וכמו שאמר כתבכם הנאמן, אני מאוד מקווה שגם בהיערכות הלוגיסטית לא תהיה נכון לשבת, כי יש אירוע שמתחיל בשעה 9, אירועים שמתחיל בשעה 9, אנחנו מבינים שנערכים להם יותר מאשר חצי שעה קודם. אני ביקשתי שגם זה לא יקרה, שיערכו ביום שישי, או שיערכו את זה קצת מעבר לשעה 9, ושלא יכלו לשבת, ואני מקווה
שבנת כך יהיה. אוקיי, אז אנחנו גם נעקוב אחרי הסיפור הזה, ובנצי ליזרוביץ' שמת לב לפרט הזה, והנה הסיפור הזה ברוך השם תוקן, לא רלוונטי אם הטעות הייתה בהודעה, או בעצם ארגון העניין, אנחנו מקווים שבאמת לא יהיה חילול שבת.
וכך שהבערה בעניין נצנה.
אני מסכים עם בנצי, זה לא משנה איך ככה או ככה, העיקר שבשורה התחתונה, לא יוכלו לשבת, חלילה בחסות עיריית ירושלים וגופים עירוניים נוספים שייכים אליה, כמו ארלי, כמו חברת עדן, שאלה גופים ששייכים עיריית ירושלים, ושהשבת תשמר.
אכן, בנצי ליזרוביץ', תודה לך. רב רוחברגר, אני רוצה לשאול אותך על סוגיית הספורטק. אני שומע על פעילות של ניסיון להביא את ההצבעה הזו להצבעה חוזרת במליאת העיר. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
אני גם שומע, אני לא יודע לספר הרבה, כי הדברים כרגע רק בגישושים, ככל הידוע לי, וגישושים ראשוניים, אני מציע להמתין.
איך, כלומר, אתם תשתפו פעולה עם הרעיון הזה, להביא את ההצבעה שוב?
בוודאי, מה השאלה בכלל.
אני לא יודע, אם עוד פעם לא יהיה רוב, אז אולי אין טעם.
אני לא יודע, נכון, זה מה שאמרתי כרגע, שזה בגישושים ובבדיקות, כנראה על ידי כמה וכמה גורמים, ואני אמרתי שלכן אני מציע, למתי.
אוקיי, הרב אליעזר רחובגר, חבר מועצת עיריית ירושלים, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסקר רחב שעסק בהרבה מאוד תחומים שקשורים אלינו לציבור החרדי, ולראשונה בדק מה חושבים הציבור החרדי על סוגיות שנויות במחלוקת, על כל מיני מושגים, ביניהם גם על סוגיית הגזענות במוסדות, האם היא בכלל קיימת, האם היא לא קיימת, מה חושבים האנשים? מי שערכו את הסקר הזה, חברת הסקרים אימפיריה, שלום לנתי גמליאל. נתי, אז בוא רגע ננסה להבין איך בוצע הסקר, מי הם הנשאלים, איך אתה יודע שהם חרדים, על מה מדובר?
הסקר בוצע על ידי חברת אימפיריה, כמו שהזכרת, זו חברה שמתמחה בסקרים במגזר החרדי. הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של גברים ונשים חרדים, שבעצם מקיף
שיפיינו את עצמם כחרדים על פי שאלות סינון ראשוניות, כדי לוודא שבאמת המשיב לסקר הזה הוא חרדי.
בהחלט, היו קריטריונים מאוד נוקשים של ההגדרה העצמית חרדים, בדקו ממש כל מיני סגנונות התנהגות, סגנון לבוש, והמדגם הזה הוא בהחלט מייצג. הוא גם מייצג ברמת מגזרים, זאת אומרת, אני לא יכול להיכנס...
אבל יש בו כמובן מרכיבים שוויוניים של ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, כל מיני הגדרות כאלו, כדי שהסקר הזה באמת ייתן תשובה כללית לשאלות. אז הנה נשאלה השאלה, האם לדעתך קיימת גזענות במוסדות בציבור החרדי? 40% בסקר הזה טענו ש...
40% באו ואמרו שזאת לא גזענות בעצם. 18% מתוכם באו ואמרו שזה טוב, זה בסדר מה שקורה.
כלומר, צריך לסנן תלמידים מעדות המזרח, כי זה שומר על איכות בתי הספר. זו התשובה הייתה?
בדיוק, זה שומר על איכות המוסדות, ולכן התופעה הזאת היא טובה והיא יעילה. ועוד 19% באו ואמרו, האפליה הזאת היא לא קיימת, זה רגשי נחיתות של עדות המזרח, זה משהו שהוא לא קיים, זאת אומרת התעלמות מוחלטת, זה לא קיים.
גם 40 וגם 18% שדיברת עליהם קודם טוענים שזה קיים, רק הם מפרשים את זה כל אחד בסגנונו. 40% אומרים שמדובר על רגשי נחיתות, וה-18% אומרים שטוב שזה קורה, כך זה באמת צריך להיות.
בוא נדבק, מתוך ה-40% הוצג בתקשורת קצת באופן מתי, אני מדבר מתוך ה-40%, יש, זה בעצם 38%, יש 18% שבאו ואמרו, התופעה הזו קיימת, היא מבורכת, וזה טוב שהיא תימשך, כי זה מה ששומר על איכות המוסדות. 19% באו ואמרו, גם היא קיימת, זה היא לא באמת קיימת, זה משהו שהוא בסך הכל תחושה של עדות המזרח, זה משהו שהוא לא צריך להתייחס אליו כאל תופעה, אל אפליה.
ואנחנו כאן במהדורה המרכזית גם קיבלנו את הזכות לנסח שתי שאלות בתוך הסקר הגדול הזה.
ולפני כן אבי, אני רוצה לומר עוד משהו. יש 60%, ה-60% הנותרים באו ואמרו דבר מעניין אחר. 45% מתוכם אמרו, היינו שמחים מאוד אם גדולי ישראל היו מתערבים בעניין הזה ושמים קץ לאפליה, ו-15% באו ואמרו, היינו שמחים אפילו אם היה פיקוח ממשלתי על העניין הזה, לשים קץ לתופעה. זאת אומרת, 60% מהציבור, שחלקם הגדול גם לא ספרדי, אומר, התופעה הזו קיימת, ואנחנו מבינים שצריכים לעשות פה משהו, צריך להיות שינוי בעניין הזה. עכשיו,
עכשיו השאלה היא איזה שינוי לעשות ואיך לעשות שינוי, זה כמובן לא שאלה שנשאלה בסקר. אוקיי, אנחנו לא נחזור לדיון בסוגיה הזו של התשובה המעניינת, יש פה תשובה של 60%, אם אנחנו מחברים את ה-40 ואת ה-18, זה רוב מוחלט של הציבור החרדי שמכיר בתופעה הזו, רק מתייחס אליה כל אחד בדרכו. אוקיי, עוד שתי שאלות, רק אני אכניס את השאלות שלנו לעניין ואחרי זה נחזור לסוגיה הזו. אנחנו שאלנו שתי שאלות, שאלה אחת הייתה, מה דעתך לגבי המושג חרדק? מישהו יצר מונח כזה בשלוש שנים האחרונות, עם הרבה, עם קמפיין מושקע של הרבה מאוד כסף, שילוט, שלטי חוצות ומודעות, נהיה הגדרה כזו של חרדים מודרניים, או כל מיני משפחות כאלו ואחרות, אחרים שפשוט מגדירים אותם כחרדקים, ועניין אותנו לדעת מה הציבור הכללי חושב בכלל, האם הקמפיין הזה גם הצליח לשנות משהו, ופה היו גם כן תשובות יחסית מעניינות, 62% חושבים שזה מושג שראוי לגינוי והוקעה, 30% חושבים שזה מונח נכון, שמגדיר היטב חרדים מודרניים או פורצי גדר, ורק 6% קוראים לעצמם חרדק בלי להתבלבל, כלומר אני חרדק בעצמי ואני גאה בכך, 6% מתוך הציבור. שאלה נוספת שאנחנו שאלנו זה, האם בחור חרדי שלא לומד תורה, האם לדעתך הוא חייב להתגייס לצהל? שים לב לתשובות המפתיעות שקיבלנו מהסקר של חברת אימפיריה, 27% חושבים שאסור להתגייס בכלל לצהל בשום מקרה, 72% חושבים שאדם צריך להתגייס במידה ולא לומד, מתוכם 27% חושבים שרק נשואים יכולים להתגייס ולא בחורים רווקים. ממש סוגיות מעניינות, כי מעולם לא נעשו סקרים מה הציבור החרדי חושב על הסוגיות הללו, ובהחלט יפה על הסקר הזה. נתי גמליאל, אסטרטג מחברת הסקרים אימפיריה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עם הרב חיים ולדר, שלום.
שלום.
מה שלומך חיים?
מצוין, אמנם יש את ההלוויה של האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, אבל...
אתה איש חיפה ואתה מרגיש את העניין הזה קרוב אליך מן הסתם.
מאוד מאוד, כן.
יהודה אבידן, שלום גם לך.
שלום וערב טוב. תשמע,
40% יהודה טוענים שיש אפליה בציבור החרדי בסוגיית המוסדות, וצריך לטפל בה, רק הם לא מגדירים איך, אבל 20% אומרים, מצוין, ככה צריך להיות, זה שומר על איכות המוסדות, צריך להמשיך בסינון הזה. זה תשובות שמפתיעות אותך, או שפחות או יותר זה הסדרי גודל?
ואתה מאמין לנתון שרק 40% חושבים שיש אפליה?
לא, גם ה-20% מאמינים שיש אפליה, אבל הם טוענים שכך צריך להיות, 40% אומרים.
אז בוא נתחיל מ-40% שטוענים שיש אפליה. בוא, אני יכול לומר לך שאין אחד במדינה שלא יגיד לך שאין אפליה. על הדבר הזה הוא זועק. הסקר עצמו הוא אחד הסקרים הגזעניים שאני שומע כרגע, מה שאני שומע בכל אופן בשאלות גם כן. הצורת הניסוח, זה כל כך משפיל כל הניסוחים האלה, כל הצורה של הסקר, שזה מקומם. הרי בו אף אחד לא יכול לומר לך שתבוא לכל הישיבות בארץ, מחברון לפונוביץ' וכולם, ולא יגיד לך שאין מכסות. הרי כל אחד שיש לו בן בחור ישיבה, יספר לך שאם שפר מזלו, אז הוא נמצא בשניים, שלושה הספרדים שנכנסים, ובתמורתם הוא צריך להביא שניים, שלושה אשכנזים שווה ערך כדי להתקבל. בוא, אין כאן בכלל ספק. אתה יודע איפה אין גזענות? במוסדות של גור, של בלז. שם לא מקבלים אף אחד, אבל אף אחד, חוץ מגור או בלז. אתה יודע מה לזה? אני לא קורא גזענות. הם נמצאים במקום שלהם, הם לא יקבלו ליטאי, או משהו אחר, ושם זה לא...
יהודה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מיד נשמע את דעתו של חיים ולדר, שיש לו דעה כבר הרבה מאוד שנים בעניין הזה, למרות היותו מהציבור הליטאי, וכל ה... אשכנזי, וכל הקטלוגים הללו שיש לנו בציבור, אין מה לעשות, אנחנו מקוטלגים כל אחד, איש לפי שבטו ודתו, אבל יהודה, שאלה פשוטה, האם לא הגיעה העת שנניח לסיפור הזה, ואם אתה, יהודה אבידן, מגדל משפחה חרדית ספרדית, שלח את ילדיך למוסדות ספרדיים,
בוודאי,
ואם אתה רגע, ואם אתה רוצה מוסדות אשכנזים, קח בחשבון שיש סיכוי גדול שלא תתקבל, לא, כי אי אפשר
שאני,
לקבל את כולם.
כל מה שאני אומר למוסדות אשכנזים, תפסיקו להרוס לנו את המוסדות ספרדיים. אל תתנו יד לסלקציה, אל תתנו יד למכסות. או שאתם מקבלים ללא מכסה, או שאל תקבלו אף אחד. ותאמין לי, אין לנו מה להתבייש באוכלוסייה הספרדית. היא הרבה הרבה יותר טובה, לא פחות חזקה, ולא פחות למדנית מהאשכנזים. אלא מהי? הפיתיון, כשאתה מעמיד פיתיון לבן אדם, ונורמה שהשתרשה, וכשבזמנו לא היה הרבה ישיבות, היה את הסטיגמה, מה שנקרא, אני קורא לזה, אני בכוונה אומר פונוביץ' וזה כמשל, כי ישיבה ותיקה הוא חברון, כשהם אז לא היו הרבה ישיבות, וקיבלו ספרדים ואשכנזים, ולימים שהתפתחנו, ממשיכים לקבל את המכסות עכשיו. ברגע שאתה משאיר את הפיתיון הזה, ואתה שולח ספרדים לשם ומקבל, זה, מכאן מתחיל כל החורבן, ביום, והנה אני אומר לך, הלוואי, שלא יקבלו אף ספרדי לאף מושג.
אוקיי, חיים, מה שיהודה אומר...
באותו רגע פתר את הבעיה.
חיים, מה שאתה...
רגע, לפני יראה מה שיהודה. אני רוצה להצטרף לנושא הזה של הסקר. הסקר הזה, קודם כל זה כמו שיעשו סקר עם היום יום רביעי, ו-40% יגידו שהיום יום רביעי, ו-20% יגידו שלא היום יום שני בכלל. ככה זה נשמע.
או שזה טוב שיום רביעי.
לא, לא, זה טוב, זה בסדר שטוב.
אני רוצה לקרוא לכם, אתם מדברים על הסקר,
אין שאלה בכלל,
רגע, הנה השאלה עכשיו, שלחו לי מדויק את הטקסט שהנשאלים נשאלו. האם מוסדות ליטאים צריכים להמשיך בשיטת הסינון הקיימת ולשמור על אחוזים מסוימים בלבד מעדות המזרח? זו הייתה השאלה. אז ככה, 18% אומרים כן, זה שומר על איכות המוסדות. עוד 18% אומרים אין גזענות בכלל, זה הכל רגשי נחיתות של עדות המזרח.
זה שומר על איכות המוסדות.
מה?
כי אז האשכנזים כולם שואפים להגיע ל-18% של הספרדים.
כן, אבל אם אתה מחבר את ה-18% ועוד 18%, שאחד אומר כן זה שומר על האיכות, והשני אומר בכלל מדובר ברגשי נחיתות, זה בעצם אותה תשובה.
טוב, אתם תמשיכו לשוחח ביניכם, או שאולי אני אגיד מה ש...
דבר, חיים, בבקשה.
חיים, תתרגל, חיים, תיקח לעצמך את ה...
לא, חיים רגיל להגיש ברדיו ככה...
כן,
סוליסט. עדין, עדין מדי, שתי ספרדים עליו.
גם תיודע, אף אחד לא סותם לו את הפה, אבל בואו תקשיבו. זה שיש בעיה, יש בעיה, וזה לא עניין לסקר בכלל, ברור שיש בעיה. ואני משער שאלה שאמרו שאין בעיה, הם רצו ככה מה שכולנו רוצים בתוך הלב, שלא יהיה בעיה. אבל יש בעיה, ואני רוצה באמת, אתה ככה שיבחת את המוסדות החסידים, אבל אנחנו חייבים לזכור את מרן הרב שך, שבעצם הוא זה שגם החזוני, שפתחו את השערים. הרי כולם מסכימים שהיה צריך לעשות, להביא, את הספרדים למוסדות אשכנזים, כי לא היה מוסדות מספיק טובים, והכל מסכימים שהיום יש מוסדות כאלה. עכשיו, אני, אם אתם שואלים אותי, יש בעיה, והבעיה הזאת כואבת לי, וכואבת, היא מזיקה לאשכנזים לא פחות מספרדים. כל המצב הזה של שיש אחוזים, ויש מכסות, זה לא משהו בריא, וזה, סליחה שאני אומר, זה חולה. זה לא משהו בו, זה לא עושה שום דבר טוב. עכשיו, אני אגיד מאיפה התקווה שלי. התקווה שלי נמצאת בחדרים הספרדים. אני רוצה להגיד לך שאני הרי בכל יום נמצא בקשר עם כל החדרים הספרדים. הילדים לא רוצים ללכת שם למוסדות אשכנזים. לא רוצים. לא רוצים. וזה התקווה. מכאן נמצא התקווה. כי כמובן שהתקווה הייתה יוצאת אם היינו... מתחתנים זה עם זה, והכל נמצא, אני חושב שזה נמצא אצל הדתיים לאומיים, הצליחו להגיע למקום הזה. למה אנחנו לא מצליחים? שאלה מאוד מאוד גדולה. אבל ברגע שאנחנו נצליח לשבור לגמרי את המחיצות הללו, שאני לא מבין מאיפה הם מגיעים, אנחנו נפתור את כל הבעיה. אבל כל עוד הבעיה לא נפתרת, הדרך היחידה לפתור אותה היא הדרך הטבעית שהולכת ונכבשת לאט לאט, שאנשים כבר באמת לא רק שלא אכפת להם
חיים אבל אתה עושה מכבסת מילים כאן לא נכונה. נכון שפגשת הילדים בחדרים לא רוצים להכניס, הילדים אומרים אנחנו רוצים להמשיך, אבל אתה לא נמשיך בנקודה שאז מגיעים לגיל הבגרות ויש את הפיתיון של האשכנזים שמושכים אותם, ואנחנו מכירים את הצייד הזה.
לא, זה לא מבתי ספר ספרדים, זה מבתי ספר אשכנזים שבהם לומדים ספרדים.
אבל שנייה, גם אצל הספרדים, גם אצל השני, אתה מכיר את הפיתיון הזה שלוקחים את המובחרים ולוקחים את האליטות ומושכים אותם.
לוקחים את הקטינים, מכירים את הילדים, זה בעיה.
אנחנו הרי מכירים את זה.
מסכים איתך.
שמפרקים. בוא, תראה, אני אספר לך בדידי הזה עובדה, לא סיפורים ולא שום דבר. ביתי, כשהייתה צעירה מאוד מאוד, למדה במקום של אשכנזים. כשהגיעה לי להירשם לכיתה, לעבור לכיתה ח' לכיתה ת'
כיתה ת' סמינר,
אפילו לא קראו לה לרעיון. זה היה ברור למה, כי פתחו כיתה אשכנזית חדשה בעיר, וזה היה ברור מאליו, וזה שהייתה הילדה הכי טובה, זה בכלל לא משנה, וניגשתי לאחד הרבנים דצלים בעיר, ואמרתי לו, אני רוצה רק להבין מאיפה הכתפיים הרחבות שלך, שאם הבת שלי תישבר, ותצא לאן שתצא, מי יש לו את הכתפיים הרחבות האלה?
טוב, יהודה, אתה מערב פה עכשיו רגשות וסיפורים אישיים, רגע, רגע, רק שנייה,
שנייה. קודם כל זכותו לערב רגע.
זה בסדר, זה בסדר, אני רוצה למקד, אנחנו לא כאן ככה באים.
תראה איך פירקו כיתה, שהייתה של 30 בנות, והיה שם שמונה, וסוף סוף, הרי בהתחלה, אשדוד זה דוגמה קלאסית, בהתחלה, גם היום כבר, כמעט ואין ליטאים, רק בשנים האחרונות גדל בכלל האוכלוסייה הליטאית. כל עוד שהם היו עסוקים לספרדים, היה כיתות של אשכנזים, שהם היו המיעוט בספרדים, כי אם לא, לא היה להם כיתה. אבל ביום שהם הגיעו למצב, הם פשוט עשו סלקציות, והתחילו לפתח, וכאן הם פירקו את כל המוסדות בנושא הזה, וככה זה קורה.
יהודה, אני חייב לומר משהו, לומר משהו בכנות. אני לא נגד סלקציה. אם מדובר בסלקציה עניינית, של משפחה מודרנית, משפחה עם טלוויזיה, משפחה עם זה, מקובל עליי. אני לא מסכים שזה יהיה על רקע הדתי, אבל סלקציה כן צריכה להיות.
אבל חיים, חיים.
גם במוסדות ספרדיים עושים סלקציות.
אבל אצלנו, כשבחור הוא גם עובד וגם נראה חזות חרדית, הוא לא בן תורה. ואצל הליטאים, אם הוא עובד בבנק והוא שוקל בחליפה, הוא בן תורה. זה כל ההבדל. ואתה צריך
להגיד שהסלקציה
מתחילה גם בהסתכלות. למה? כי הוא מתפלל אצלם בבית כנסת, וזה הכל, הכל חמולה אחת כזאת. אין לי טענות, אין לי בעיה, תהיו כמו בלז, תהיו כמו גור, תעזבו אותנו, אבל אל תפתו לנו את הילדים, אל תמשכו אותם, אל תקבלו בכלל, לא נבוא בטענות, אבל אי אפשר, מצד אחד, כן מקבלים, הרי אנחנו מכירים את הפרוטקציונרים, וכולנו חיים מהדבר הזה, חלקם מתקבלים, ואז אתה משאיר כיתות חלשות, ואז מאותו רגע כל העסק מתפרק.
הבעיה היא הרבה יותר חמורה ממה שאתה אומר. הבעיה,
אתה יודע מה, יותר מזה, אני אומר לך משפט אחד חיים.
זה דור של אנשים ש... איך?
אני אומר לך, החוצפה של הסקר היא בניסוח השאלות, היא בכלל לחשוב לרגע שמישהו מסוגל לעשות סקר ואנחנו נאמין לו עוד. עוד יבואו ינפלפו לנו בסקר הזה, נגידו, זה סקר מקצועי, הרי זה...
עזוב, סקר זה מראה, אל תנפץ את המראה. כן, אבל מראה זה לא משפיע.
חיים, חיים, אתה מוכן רגע, שאלה אחת, חיים. האם לא הגיע את, היה באמת הרבה מאוד שנים שיש את הסיפור הזה על השולחן, וציינת את מרנן הרב שח וגדולי הדור בדורות הקודמים, וזה היה נכון נשעתו כאשר העלייה מיועדות המזרח הייתה בשיאה, ובאמת ניסו ליצור כאן עולם תורה ספרדי, וגדולי הדור האשכנזים הם שהובילו את העניין הזה בחירוף נפש וחייבו את מנהלי המוסדות לקבל עוד ועוד תלמידים כדי ליצור את אותו עולם תורה. אחרי כל ההכרת הטוב על הפעילות הזו באותן שנים, אולי היום הגיע העת לעשות הפרדה מוחלטת, כמו שאומר יהודה.
אתה יודע מתי הגיע העת לעשות את זה? כשש"ס קיבלה 17 מנדטים. זה היה...
עזוב את הפוליטיקה רגע, עזוב את הפוליטיקה.
שערסו אותו, שערסו אותו.
אתה מזכיר במשפט הזה שקלטו אותנו לארץ, הדרדרו אותנו את הספרדים, לקחו אותנו למקומות, הרסו לנו את עולם התורה, אחרי זה התחילו לקלוט אותנו, תגידו תודה רבה, מה אתה רוצה? אנחנו עוזרים לכם, קולטים אתכם, אתם לומדים אצלנו, אבל מי הרס אותנו? תתחיל משם, תתחיל.
לא, לא, בוא, מה זה, אתה לא שמעת את השאלה של אפי, הוא לא מדבר מי הרס אותנו, בוא להגיד שאנחנו, שהאשכנזים הרסו את הספרדים,
אז זה לא רלוונטי, אנחנו מודים והכרת הטוב באמת עצומה,
והבחור
הספרדי מודה, והאשכנזי, המאל מוסד האשכנזי מודה לבחור שלמד אצלו, והגיע הזמן, אנחנו מציינים איתו שיניים, עברו 70 שנה, 40, 30 שנה מאז זה, בואו נעשה הפרדה, אני שואל אותך, מה אתה אומר על זה?
אני מסכים לזה, ואני אומר, חבל שהרסו את התהליך הגדול הזה, עשו את זה גם כן, אני כמובן אנשי בית המשפט, שהם הבינו מה הכוח הספרדי, כל הנקודה הזו זה גם של ביטחון, ביטחון עצמי, ובנם הוא אומר, אני לבד ואני מרגיש טוב עם זה, ואני כל השנים מבקר, אני רואה תהליכים, אני מסתכל על זה בצורה פילוסופית גם, זה לא תכן שמישהו ירגיש לא בטוח במה שהוא. אני אם הייתי ספרדי בחיים לא הייתי שולח לאשכנז, בחיים, לא משנה מה הייתי משלם, אפילו
חיים, חיים, לא הייתי... אתה דבר... פשוט אין לך מושג על מה אתה מדבר, כשהבת שלך תלמד בכיתה עם 30 חברות,
אתה צודק,
יפרידו ביניהם, רק בגלל שהיא לא מהגזע הלבן, אתה אל תספר לי שלא תשבר.
אתה צודק, אתה צודק, אין לי את ה... אין לי את הידע, אבל אני יודע מהמקום שלי שזה לא טוב, אני יודע שזה לא טוב. אני פשוט יודע שזה לא טוב. ואני יודע שילדים צריכים לגדל בגאווה גדולה בכל מה שקשור אליהם, באבא שלהם, באמא שלהם, בבית שלהם, במים של הברז שלהם, ובעיקר במוצא שלהם. זה צריך לעשות, וזה...
השאלה היא איך תהיה אותה גאווה, אם... כן, אוקיי, טוב, נו.
היא תהיה, אבל אני שוב אומר, טוב, תראו, אני לא רוצה להגיד עיצות, כי כל העיצה פה היא לא נכונה. אני יכול להגיד דבר אחד, שרוב, גם האשכנזים, וכל הסקר הזה הוא שקר, כי כולם יודעים שיש בעיה, וכולם לא יודעים מה לעשות עם הבעיה, וכולם מתביישים...
עצם הסקר הוא מראה שיש בעיה.
כן, אבל יהודה, אי אפשר לקבל את כל הספרדים. בוא, יהודה, צריך גם לומר, אם אנחנו ממשיכים להתקבל, כן, ואתה עכשיו אומר הבת שלך, והוא יגיד הבת שלו.
לא.
אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, יהודה, לא.
צריכה להיות סלקציה, וסלקציה עניינית. ולא גזענית.
הבת של הבת, הבת זה כמשל, אני אומר לך...
כן, אז אני אומר, אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, שהאפליה הזו נמצאת על השולחן, והיא לא הולכת להיפטר בשנים הקרובות. אז אני אומר גם לך הגיונית.
אתה יודע מה הדרך? אנחנו נלחם, כמו שנלחמנו בירושלים.
מה תלחם? שמה? שיקבלו את כולם?
שכל מי שלא יתקבל, ינסה לעשות, לסגור את המוסד, שלא מקבל את הספרדים ועושה מכסות, רק בדרך הזאת, או שלא יקבלו.
כלומר, שאתה דורש לבטל את המכסות, שכל תלמיד ישיבה ספרדי או בת סמינר תתקבל, אז אותו סמינר ואותה ישיבה כבר לא יהיו אשכנזים אם יהיה בהם רוב ספרדי.
בוא, תקשיב שנייה, אבי, עולם התורה הספרדי גדל מאוד מאוד ב-20 שנה האחרונות, אבל אחוז הנושרים הוא הרבה יותר גדול מאחוז הנושרים האשכנזי, ואתה יודע למה? בין היתר, ואני אומר לך, אך ורק בגלל הסלקציה ששוברים ילדים, מפרידים, לא מתקבלים לישיבות טובות, הם לא עומדים במכסות, הם הולכים למקומות
שהם לא רוצים אותם. זו שיחה ארוכה, רוויה ברגשות ובאמוציות.
אני מסכים עם יהודה. אני מסכים עם יהודה, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, גם אלה שכן מתקבלים, עצם בן אדם שישמע באוזן שלו ויגיד, הבאת שתיים, אז אני אביא אותך, אני לא מוכן, זה דבר נורא לבן אדם לשמוע אותו. זה לא אותו אדם כמו אדם אחר.
חיים ולדר ויהודה אבידן, אנחנו נחתום כאן, זה דיון מעניין, שווה לעסוק בו לעתים.
אני חייב לסיים במשפט נקודה שהיא כבר בוערת, שנים בידוע המלחמה שלי.
בזרזות,
אני אומר לך, ומכאן זה קריאה לראשי ישיבות, שידעו, שביום שהם לא מקבלים בחור, אך ורק בגלל מכסה, לא הייתי בטוח שהייתי רוצה להיות איתם בעולם הבא באותו מקום.
טוב. יהודה אבידן וחיים ולדר, תודה רבה לשניכם, זה דיון ארוך שיש עוד הרבה מה לעסוק ולפתוח.
הם מנהיגי העם ואני לא מבקר אותם.
טוב, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה ושווים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ומיד אחרינו שידור חי של מסע הלווייתו של כבוד קדושת מרן אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, הלוויה שתצא בעוד זמן קצר מבית מדרשו בבני ברק. אני מעביר את שרבית השידור לבצלאל כאן, שלום בצלאל.
שלום, ערב טוב אבי, אכן עוד מעט תצא מסע הלוויה של מרן כבוד קדושת מרן אדמו"ר מסרט ויז'ניץ בבני ברק. ללא הספדים, כך אני מבין, כפי שהיה בחיפה יום אחר הצהריים, היה שם מסע, הייתה לוויה קצרה בתוך בית המדרש, אמרו את פרקי התהילים, וינועם כפי שנהוג, ושבע הקפות סביב המיטה, ומשם יצאו לבני ברק, דיברו על 9, אני מעריך שזה יהיה אכן בשעה 9, הצוות שלנו מתמקד.
תחת הבטחה מאוד כבדה של המשטרה, ממש...
500 שוטרים בעיר בני ברק. כן, מאוד יוצא דופן, לא לוקחים סיכונים, עברנו טרגדיה בלווייתו של מרן פוסק הדור הרב אוזנר בפסח, מאז היו כמה לוויות, והמשטרה לא לוקחת סיכונים, רוצה שהכל יעבור בשלום, מקווה שהכל באמת יעבור בשלום, ושישמעו, נשמע רק תמיד בשורות.
ושזכותו תגן עלינו, אם כן מיד אחרי חדשות השעה 9, תודה לך בצלל. אנחנו נודה לצוות שלנו כאן, צוות המדורה המרכזית, עורכת אסתי פלד, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, לאשר גרייבר, ולכם מאזינים שאתם איתנו כאן מדי ערב, שנשתמע רק בבשורות טובות וחדשות טובות. נשוב אם ירצה השם מחר, כרגיל, עד אז להתראות, כל טוב.